טוב, אוי ורבותיי, אנחנו... טוב, אנחנו חוזרים, ברוך השם, ללימודנו, לימוד מהר"ל תפארת ישראל, פרק ב', נעשה את החזרה תכף ונראה איפה הדברים, אבל איננו, לא יכולים להתחיל את היום הזה, שזה יום כל כך מלא הוד וקדושה, בלי לחבר את הלימוד שלנו, שאנחנו זוכים להתחיל אותו בזמן הזה, עם היום הגדול הזה. ובאמת אני מרגיש כל פעם צורך לבוא ולחזק, כי הרבה פעמים יהודים יושבים ואומרים, יש כל מיני תקסים, יש צפירה, יש דברים, אבל אנחנו לומדים תורה, אנחנו לומדים תורה, וממילא, מתוך שאנחנו לומדים תורה, אז אנחנו מכסים את כל העניין כולו. אז אני חושב שאני הייתי רוצה לומר את זה בתור הקדמה, במקרה כי אתם פה, זאת אומרת, אתם הצדיקים הלומדים פה בשמונה וחצי, הייתי אומר את זה לכל מיני פורומים, אבל לא בגלל זה מכוון אליכם, אבל באופן כללי, למדנו השבוע ביום העיון של יום העצמאות, את הסוגיה של חזקיהו המלך. שחזקיהו, רצה הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח בסנחריב גוג ומגוג, ולמה לא עשאם? למה? נו? מפני שלא אמר שירה. ולמדנו בלימוד שלנו שהיה, מאיפה לחזה לוקחים את זה, שזה ממש פשט הפסוקים, זה לא דרש, זה פשוט פשט הפסוקים, כשישעיהו מספר איזה נס גדול יהיה בלילה הזה, שסנחריב בא ורוצה עוד היום בנוב לעמוד, ינופף ידו על ארבע ציון, עושה מנגה, ובארבע ציון גבעת ירושלים, ואומר, מחר אני סוגר את כל הזה. ובבוקר קמים, כולם פגרים מתים, 180 אלף חיילים של סנחריב מתים בלילה. ואז אומר הנביא, עוד לפני, שהדבר הזה יקרה ויבוא, ויהיה את תהליך הזה, אז אחרי זה כתוב בפסוקים מיד, ואמרת ביום ההוא, עודך השם כי ענפת בי, ישוב עדך ותנחמני, הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד, כי עוזי וזמרתי ושבתי מים ששון, ממעייני הישועה, כך כתוב. ואחרי זה כתוב, יצא חוטר מגזע ישי, ונצר משורשה, מה שלא נקרא בהפטרה, מחר בבוקר. מה זה אומר שם? זאת אומרת שאחרי שהיה את הנס הגדול הזה, חזקיהו היה צריך לומר ביום ההוא, אותך השם כי ענפת בי, הנה לישועתי אפתח ולא אפחד. בסדר? ואנחנו רואים שזה לא, שאחרי זה צומח משיח, וצמח חוטר מגזע ישי, אבל זה לא קרה. זאת אומרת, החלק הראשון של הפגרים מתים בלילה ההוא, היה, קמו בבוקר, וכולם כל הסבור, אבל למה לא ממשיך הלאה? אז כנראה חסר משהו. ואז אומרים חזר, כן, חסר את השירה. זמרו לה השם כי גאות עשה. בסדר? זה יש כך כתוב, זמרו לה השם, למה אתם לא שרים? ואז הגמרא שואלת, כן, אז באמת למה לא? הרי חזקיהו ממש מלך צדיק. מלך צדיק. לא היה בתקופתו, בימיו, לא היה תינוק ותינוקת, מדן ועד באר שבע, שלא ידעו את התורה וטהרה, נכון? לא ידעו את התורה וטהרה. אז מה הבעיה בו? אז הגמרא שואלת, אז הגמרא מביאה פסוק מספר דברי הימים. סליחה שאני מעריך בדבר אחר, אמרתי, זה בוער בקרבי מצד יום הזיכרון היום. מביאה פסוק בדברי הימים, שלא כגמול השיב עליו חזקיה, כי גבה ליבו. זאת אומרת, חזקיה לא עשה בסדר, כך אומר התנך בדברי הימים, כי גבה ליבו. מה הפירוש הפשוט של גבה ליבו?
גבה.
גבה? אומרת, את חזי מלך וצדיק, כחזקיה הוא גבה ליבו? איך יכול להיות דבר כזה? ולא כתוב, וגם הסיכום של חיי חזקיה, הוא לפני שהוא מת, כתוב בתנך שהוא היה, לא היה כמו, כמו דוד אביו. אז מה פתאום גבה ליבו? אלא אומרים חזל, גבה ליבו מלומר שירה. זאת אומרת, הוא החליט לא צריך להגיד שירה. למה לא צריך להגיד שירה? מביאה את המשך הפסוק, מודעת עוד בכל הארץ. ואז אומרת הגמרא את המשפט, שלא רציתי שנביא כאן. הוא אומרת, אנחנו לומדים תורה. זאת אומרת, הוא אומר ככה, תורה שאני למד, מחפרת על השירה. זאת אומרת, אומר חזקיהו, מה אני צריך להתעסק בחיי שעה? בסדר, אז היה ניצחון גדול והכל. אבל אתם יודעים איזה תורה אני מרביץ בעולם? כולם לומדים תורה שמה. אני עוסק בתורה, התורה תהיה במקום. בשמה ללכת להתבונן, בשמה ללכת עכשיו, עכשיו אני מגיע לעניין שלי, בשמה ללכת אני לא יודע מה, להר הרצל ביום הזיכרון. בשביל מה? אני יושב פה לומד מסכת ברכות, אני פה לומד מסכת סוכה, אני פה לומד מסכת בבא מציעא. תעזבו אותי מהעניין הזה. מה אני צריך מחר ללכת ביום העצמאות, לעשות משהו שקשור ליום הזה? אני אעשה פה סדר בוקר כרגיל, מה הבעיה? ובאמת אין בעיה, כי זה באמת דרגה מאוד גבוהה של קשר לנצח. זה באמת קשר לנצח, אני לומד תורת נצח. מה שאני אלמד היום הוא רלוונטי גם לעוד 150 שנה. אבל ללכת עכשיו ולעמוד בצפירה, זה טוב לדור הזה, ובעוד 150 שנה בעזרת השם כבר לא יהיה בכלל יום הזיכרון, כי כולם כבר יקומו לתחייה. זאת אומרת, הכל כבר לא יהיה. אומר הפסוק ואומרת הגמרא שצמח דוד עבדך מהרה תצמיח וקרנו אותו בישועתך. המשיח נקרא צמח. נכון? צמח דוד עבדך מהרה תצמיח. למה הוא נקרא צמח? כי הוא צומח מלמטה למעלה. הגילוי שכינה של עם ישראל הוא דרך הלמטה למעלה. זאת אומרת, צריך להיפגש עם המציאות, צריך להתבונן במציאות, צריך לעמוד ולהיות חלק מתוך הדברים הגדולים שמתרחשים, ומתוך כך מתחברים אל הגובה. מאיפה מקבלים את הגובה? מלימוד תורה, ודאי. זה תפארת ישראל. תפארת ישראל, הכוונה היא שכל התורה, בכל הפאר שלה, הכוונה היא בכל ההופעות שלה, בכל הדורות, בכל הזוויות, בכל האירועים, זה הפאר. פאר, למדנו בתפארת ישראל, שמה פירוש המילה תפארת, למה התורה היא תפארת? כי התורה מחוברת לכל פרט ופרט במציאות, וכל מקום וכל זווית וכל דבר מואר באור של תורת נצח. התורה היא בעצם נשמת האף של כל המציאות, כמו שהנשמה בגוף היא בעצם מופיעה, הנשמה שלנו, שאף פעם לא ראינו אותה, אף אחד לא יכול לצייר את הנשמה, נכון? אבל יכול לראות אותה מופיעה במחשבתו של האדם, רגשותיו של האדם, בפעולותיו של האדם, בפעולתו הגופנית ובפעולתו הרוחנית ובפעולתו החברתית, הכל הכל, בעצם הנשמה הזאת היא באה לידי ביטוי, גם הנשמה של עם ישראל באה לידי ביטוי. מהי הנשמה של עם ישראל? זה חלק אלו כמימל, זה ריבונו של עולם. איפה זה בא לידי ביטוי? בכל הפנים והגילויים במציאות. זה הפרטים של התורה, זה התפארת, זה היופי, זה ההופעה של הנשמה במגוון של כל הפרטים שיופיעו במציאות. אומרת הגמרא שבעצם צריך להצמיח את המשיח מלמטה למעלה, ללמוד להתבונן במציאות ולחבר אותה לעולמות הגדולים. בסדר? וזה נכנס השאלה למה שאול שבא מלמעלה אז לא התקווה מלכותו, דוד מלמטה. מכל מקום, מה אני אומר? אני אומר באיזשהו מקום, אני שואל כל מיני שאלות שבאמת זה מחמם את הלב לשמוע את השאלות האלה. הרב, אולי אני אשב היום ולמד תורה בבית המדרש, תעזוב ואני אתעסק בשאלה אם מבטלים תורה בשביל הרגע של הצפירה או לא מבטלים תורה בשביל הרגע של הצפירה ובכלל וכו'. עכשיו, לא הייתי אומר את הדבר הזה בכזה בכזה רגש וגם בכזה פתאום בשעת הלימוד תפארת ישראל, לא הייתי קורא את מה שכתוב אתם שמעתם, אתם מכירים את הרב אוידד וולנסקי שליטה, אחד באמת מצדיקי וגדולי רבני הר המור, והוא כתב באחד המאמרים דבר שבעיניי אני תמיד קורא אותו ביום הזה כדי שאני אבין מה אנחנו עושים ביום, וזה התקשר למה שדיברנו על חיבור דווקא מתוך רגעים כאלה שהם רגעים של נצח שמתגלים במציאות, צריך להיפגש איתם, וזה חלק מבניין תורה, ויש דבר שנקרא דבר שאי אפשר לעשותו על ידי אחרים, זה רגע שבו צריך להתרומם למציאות שהיא גבוהה יותר. אז בואו נקרא רגע את הדברים הללו. כך אומר הרב, רק שנייה אחת, הרב וולנסקי, מיד, מישהו החליט להתקשר אליי בדיוק ברגע הזה. כנראה שהוא שמע שאני הולך לדבר על הרב אוידד וולנסקי, אבל אז אני לא אוכל לקרוא. אז הנה אנחנו קוראים ככה. היום הזה, יום הזיכרון, עומד למעלה, היום הזה, שהוא יום הזיכרון, עומד למעלה מכל סדר רגיל. כל החשבונות הקטנוניים ביחס ליום הזה, כל הסברות והפלפולים אינם משנים מאומה באמיתת סגב ערכו. אי אפשר לתפוס ולהבין את גדולת היסוד הנוראה בקטנות ובמוגבלות. תוקף מציאות היום הזה ברור ומורגש ומורגש. במעבדת חיינו הפנימית, כן, זה מילים מורכבות קצת, כן, אבל תקשיבו את רוח הדברים. בתוקף מציאות היום הזה, ברור מורגש, על פי סדר פקודת הנשמות שבנו, את ההופעה האלוקית המונחת בשורשה. אני אקרא, אני אדלג רגע על קטע מורכב, אני אומר את הקטע היותר. מי שרוצה לראות הופעת שכינה, ולחוש בדבר, ילך ויעמוד בתוך קהל עדת ישראל, את מתקבצים הם ועולים לפקוד קברי הצדיקים הנופלים במערכות ישראל. הלא זה דבר מופלא ביותר, כי לא רק מי שיקיריהם נפלו במערכה פוקדים הקברים, אלא המונים, רבים, רבים, מבני עמנו, מפסיקים על מלאכתם ומתקבצים בבתי העלמין ובכל קצות הארץ להתייחד עם נשמות הנופלים. ובהינתן האות, בהישמע הצפירה, נעשים כל ישראל, נשמותיהם ונשורשי נשמותיהם, מחוברים ומדובקים יחד ממש, מן העולם ועד העולם, במחיצת עליון שאין כל בריאה יכולה לעמוד בה. שתי דקות אלו עושות אותנו מרוכזים ומחוברים כאחד, בדבוקה אחת, הנמשכת מן העולם ועד העולם. האם מסוגלים אנו לשער מה באמת נעשה איתנו בדקות אלו? ובאים אנשים ואומרים, נאמר אז תהילים או משניות, כדי שחלילה לא ניבטל מתורה. האם זהו המתבקש לרגעים הללו? פתח את לבך בן אדם, פתח את נשמתך. היה עושה מעשה עמך בחיבור עם כל ישראל. שתי דקות יש לנו בשנה, בהן כל עם ישראל נכנס לקודש הקודשים של חיבור אחדותי יותר עליון, ואתה עומד בחוץ עם חשבונות שלא ממין העניין? פעמים רבות, כשהייתי צעיר, כדבי נטליה, עמדתי ליד רבנו, הרב צבי יהודה, ברגעים אלו, וזה הספיק לי לכל החיים. אי אפשר לתאר ולספר מה התרחש אצלו. אמנם בנוראות הנסיבות, אבל זו זכות היותר גדולה, והסגב היותר עליון, ביות כל ישראל מכונסים יחד, כאיש אחד, בלב אחד, בדבקות של מחשבה, לב ונפש, עם אלו אשר נשפך דמם על מזבח שיבת ציון ובניינה. מופיע בספר, כי עין בעין נראו, מופיע בבית המדרש את הספר הזה, אפשר להסתכל ולראות בעמוד ממתת. מה אתם אומרים? אתם מסכימים? אתם יודעים מי אנחנו שנסכים, גדולים כאלה? אבל אני כדבי נטליה, גם אני הייתי קטן, ואני במשך 30 שנה ויותר האחרונות, חוץ מהשנתיים שלא הייתי בארץ, אבל 30 שנה, אולי 35 שנה, אני עולה להר הרצל לרגע הצפירה. באמת. לרגע הזה ב-11. וכל מה שהוא כותב כאן, בלי שאני הייתי קטן, אז לא הבנתי את המילים הגדולות ולא את הדברים, אבל זה באמת דבר שהוא בסדר גודל אחר לחלוטין. שעם ישראל כולו מחבר את עצמו דרך עומק הנשמה. אין, באותו רגע זה פתאום, זה כמו איזה יום כיפור כזה, שזה באמת וידום אהרון. זה באמת הבחינה הזאת של הכוח האדיר שבדממה. הרבה פעמים שואלים, האם הצפירה היא על פי ההלכה, לא על פי ההלכה, כי אולי זה מן הגגויים. אז זה ברור שזה לא, זה לא מן הגגויים, כי אין כזה דבר באומות העולם שעומדים ככה בצורה הזאת, זה המצאה ישראלית, אבל האמת היא שזה המצאה ישראלית ראשונה של וידום אהרון. יש בחינה של לא ברוח השם, לא באש השם, לא אלא, ואחרי כן אומר, מופיע לאליהו בהר סיני, מה? כל דממה דקה. ויהי... כך כתוב בהמשך הפסוק, ויהי כשמוע אליהו, וילת פניו באדרתו. כי כשמוע? מה הוא שמע? הרי לא ברעש השם, לא באש השם. אז מה, יש, מה הוא שמע? את הדממה. מה, אפשר לשמוע דממה? נשמע דממה. כשנמצאים בהר הרצל ופתאום רואים דתיים ושאינם דתיים, מבוגרים וילדים, כאלה שבאים מכאן וכאלה שבאים מכאן, בשנים מרובו, מסתכלים על הפלא של ההר הדומם הזה. אתמול הייתי עם הבנות של מכון אורה בסיור בהר הרצל. מה שאתם תעשו היום, הרב אייל, מי שהולך לסיור. ועמדנו, אמרתי להם, בואו נעמוד עכשיו שתי דקות ולא נגיד אף מילה אחת, פשוט רק נקשיב. עמדנו מסביב ליד הקבר של הלל ויגל, משפחת יניב. ועמדנו ככה. בשקט מוחלט, חוץ מצפצוף הציפורים, לא נשמע שום דבר. זה היה הר, לא כמו שהיה היום, שהוא מלא וגדוש. ופתאום הרגשנו שמשהו אדיר קורה שם. יש איזה חיבור לעוצמה ענקית, שהיא הרבה מעבר למילים, היא הרבה מעבר לתיאור, היא הרבה מעבר להסתכלות החיצונית. זה משהו פנימי מאוד מאוד עצום שקורה. הרגע הזה מקבל תוספת עוצמה וכוח, כשהיום בהר הרצל, כמו שכתב כאן, מגיעים רבבות רבבות אחרי ישראל, וההר הוא הר קודש, כי הרי אותם אלו שקבורים בהר הרצל, איך אומרים חזל, שאין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם של הרוגי מלכות, ואין הכוונה הרוגי מלכות כגון רבי עקיבא וחבריו, שהרי הם, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם מפני גדלותם בתורה, אלא לוליאנוס ופפוס, כך אומרת הגמרא, נכון? שמי היו לוליאנוס ופפוס? שני אנשים בלוד, אפילו השמות שלהם, זה לא שמות יהודיים, אבל הם עשו את נפשם על קדושת עם ישראל, היה שם איזה סיפור, והם התנדבו שיהרגו אותם כדי שיצילו את כל העיר, את כל העיר לוד. והם אלה, שהם לוליאנוס ופפוס, זה שני כאלה שהיית מוצא אותם יושבים על הברזלים באיזשהו מקום. ככה בזה, הם מגיעים הרגע הזה, שבו יוצאים כולם יחד כדי להגן על האומה, כדי להיות שליחים לקיום שלנו, כדי להיות שליחים של הקיום המופלא של עם ישראל שעבר 3,000 שנה מאז ייסודו, ו-2,000 שנה בגלות, והנה הוא שב לציון, וכשהוא שב לציון הוא מתחיל לטעת את עצמו ואת אדמתו, והוא זוכה לסייעתא דשמיא כזאת גדולה, ומצד שני למחיר דמים גדול ועצום וכואב, והם מתחברים לדבר הזה, מתרכזים, וכמו שהוא כותב, גם לא אומרים תהילים, רק מכוונים לכלל ישראל, שאנחנו חלק להיטמע, או לטבול, נקרא לזה, בכלל ישראל. בנשמה הפנימית שלא קשורה למעשה, ולא קשורה למי אתה מבחינה פיזית, מה אתה, מקיים ככה מצוות, שייך למפלגה הזאת, זה דברים שקשורים לחיי המעשה שצריך לעשות אותם נכון, וזה בסדר. אבל יש את הרגע הזה של החיבור לעוצמה הפנימית של עם ישראל שמחבר אותנו להיות אחד. וזה נקודה מאוד מאוד משמעותית. ולכן בכלל, זה יכול להוות בשבילנו פתח גדול להבין שכל עבודתנו הרוחנית לא רק ביום הזיכרון ולא רק ביום העצמאות שיבוא אחריו, שהוא יום שגם הוא יום שצריך לדון עליו ולראות מה עושים ומה צריך לעשות ביום הזה. אבל זה בעצם עבודתנו הרוחנית תמיד. וזה עניינה של תורה, ופה אנחנו מתחברים לתפארת ישראל, אנחנו חוזרים ללימודינו. אבל רק אולי לפני שחוזרים ללימודינו, יש למישהו משהו להעיר על הדברים שאמרנו? כל דממה דקה היא שמה. שמענו את הדממה פה. זה דממה של הפנמה, של הסתכלות פנימה. ולכן, כשאנחנו מדברים על תפארת ישראל, אני רוצה לסכם בכמה מילים את מה שלמדנו בזמן הקודם. אנחנו למדנו את פרק א', ובאמת המהר"ל בסוף ההקדמה הוא מדבר על שם החיבור הזה. הוא אומר, כן, בסוף ההקדמה הזה בעמוד ח', שם החיבור הזה, כן, יש לכולם את הספר הזה? בשם החיבור הזה נקרא תפארת ישראל, כי הוא חיבור על התורה שהיא תפארת ישראל. דכתיב ומי גוי גדול, אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים, ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. זאת אומרת, המהר"ל, כידוע, חיבר ספרים, שחלקם בידינו וחלקם לא בידינו. יש ספרים שנאבדו לנו, כמו למשל, כנראה שספר ההוד, היה כנראה ספר כזה, שלא נמצא תחת ידינו. מכיוון שהוא חיבר את הספרים על פי הפסוק, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת, והנצח, וההוד, ככל בשמיים ובארץ, שזה בעצם שבעת הספירות, והוא חיבר את זה כנגד המועדים, נכון? מה זה ספר הגבורה? גבורות השם, נכון? שזה פסח. מה זה ספר הגדולה? לא כתוב, אין לנו ספר, כנראה, היה או לא היה, אבל כנראה. והנצח, יש נצח? נצח ישראל יש, והגדולה וגבורה והתפארת, יש? תפארת ישראל, וככל בשמיים ובארץ, אין, נכון? כי באמת יש לנו ספר על פסח, יש לנו ספר על שבועות, שזה בעצם תפארת ישראל, מתן תורה, אין לנו ספר על סוכות, וזה כנראה היה לצווי ההוד, יש לנו על מה שנקרא גאולות וגאולה, שזה תשעה באב, וכל ימי הזה, שזה איזה, זה הנצח, נכון? ספר נצח ישראל נמצא תחת ידינו, זה ספר על הגלות והגאולה, והגדות החורבן וכל הדברים הללו, זה ספר הנצח. אז מה חסר לנו? הגדולה, נכון? הגבורה, התפארת, הנצח יש לנו. ההוד? או, נר מצווה ותורה, זה פסוק אחר, כי זה חגי מדי רבנן, יש לנו דברים אחרים. אבל כאן, הספר ההוד כנראה הוא תכנן, או שכתב או שלא כתב, אז זה לא תחת ידינו, שזה על סוכות. בסדר? זה משון סכך, שזה ההוד של עם ישראל, זה הסיכוך של זה, ושמיים ובארץ, ככל בשמיים ובארץ, זה כנראה על שבת. כך כנראה. מכל מקום, המהר"ל כתב, והוא רוצה, ובספר הזה, הוא מפגיש אותנו עם מושג של תורה. הוא שואל שאלות יסוד. מה זאת התורה? למה נצרך לקבל תורה? למה אי אפשר להמציא תורה לבד? למה צריך הדרכה אלוקית? את מה התורה מפעילה? איפה התורה באה לידי ביטוי? זה כל השאלות שהמהר"ל, על פי דרכו, מתעסק איתם. כאשר הפסוק שאמרנו אומר שמה זה תפארת, שמה זה מתן תורה, זה תפארת, נכון? נכון? Okay. יפה, רק בואו נכניס את זה לעוד איזשהו סבב, ותראו, מבחינת שלושת האבות, הגדולה, הגבורה והתפארת. מי זה אברהם אבינו? הגדולה, שזה הגודל, זה החסד. מי זה יצחק? זה הגבורה, נכון, יצחק הוא דעת הדין. מי זה יעקב? התפארת, נכון מאוד. יעקב הוא תפארת. תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. יעקב הוא כנגד התפארת. יש לנו קשר בין יעקב לבין לימוד תורה? איפה? יפה מאוד, יושב אוהלים. איזה עוד דבר? שהוא נתמן 14 שנה אצל שם ועבר, נכון? או, ועל פי חזל, אם לבן גרתי, ותרייג מצוות שאמרתי. זאת אומרת, יעקב הוא איש התורה. מה פשוט יעקב הוא איש התורה? זאת אומרת, גם האבות כולם, הם קיבלו את התורה, הקימו את התורה לפני שניתנה, נכון? אברהם אבינו, מצות עפה ויוכלו, עשה זה. אז מה מיוחד ביעקב? מה מיוחד ביעקב? וכמובן גם משה יכול להיות יותר מתאים, אין החינמי. לכן חזל, לכן כתוב בספרים שיעקב מלגב ומשה מלבר. מה הכוונה? בעצם משה זה דמות דיוקנו של יעקב בהנחיה כלפי חוץ. זאת אומרת, הוא נתן לנו את התורה. עומק שורש התורה עצמה זה יעקב. בסדר? עכשיו בוא נבין את זה, מה הכוונה? איך אתם מבינים את הדבר הזה?
אין פיצול אצל יעקב.
אין מה?
אין פיצול.
מה זה פיצול? מה אתה מתכוון? אז אתה אומר, יפה, הדבר ראשון, יצחק, יעקב מיתתו שלמה. הווה אומר, אתם זוכרים מה למדת בתחילת השיעור, שבעצם תורה זה הגילוי של כל הזוויות. במילים אחרות, יעקב מתוכו יוצא הדרכה לכל הזוויות כולם. כל האחים, כל אחד שונה מחברו, כל אחד שונה בעניינו, כל אחד שונה במקומו. כולם אבל שייכים למה? שמה ישראל השם אלוקינו? השם אחד, מחובר אל השורש. בסדר? זאת אומרת, יעקב הוא הראשון שבעצם מהווה מציאות שמשפיעה על כל הסביבה כולה. אין פסולת. אין את ישמעאל, אין את עשיו, הכל. כולם בני ישראל. ואנחנו קוראים ישראל על שם בני ישראל. כולנו בני ישראל. כולנו ישראלים. נכון? אנחנו 75 שנה ליסודה של מדינת ישראל. מה הכוונה? שיש את הריבוי ואת המגוון הבלתי נגמר של כל הכיוונים כולם. אבל בואו נמשיך הלאה. זה כבר זמננו תכף נגמר, אבל איפה, מה ההבדל בין אברהם לבין יעקב למשל? דין וחסד ביחד, שזאת התפארת, שזה הרמוניה, שזה בדיוק מתן תורה. פירוש הדבר זה כך, אברהם במעלתו הבלתי נתפסת, הוא הדגיש את הנושא של מידת החסד, נכון? הוא עסק בחסד בלי גבול, עד כדי כך שהוא גם התפלל על אנשי סדום, הוא גם רצה שישמעאל יחיה לפניו, לא, הוא רוצה להפעיל את ונברחו בחלק משפחות האדמה, טוטל, בסדר? יצחק מצד שני, הוא נמנע, הוא זה שפועל בהפך, הוא לא מתפרס עד הסוף, אלא הוא מתכנס. אתה כמעט לא שומע עליו על פעולות שהוא עשה. יצחק הוא מאוד דייקן, הוא מאוד מידת הדיוק, מידת הדין. זאת אומרת, כל אחד מהם הוא זווית. יעקב זאת ההרמוניה. ההרמוניה שיש בו את הכל. הוא יכול להיפגש עם כל החלקים במציאות, ולעבוד איתם באופן הרמוני, באופן מדויק, באופן נכון. יעקב יכול להיות בעולם שהוא עולם של שקר, כמו אצל לבן, ומה לעשות? להיות מחובר אל, 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 אל שורש האמת, שמתוכה הוא מפעיל את עצמו. הוא יכול אפילו עוד יותר מזה, תחשבו על זה. הוא יכול יעקב, מה לעשות? להתחפש לעשו, אנוכי עשו בחורך, והוא עדיין נקרא, תיתן אמת ליעקב. למה? כי בעצם יעקב לוקח דבר שהוא נראה הפוך, אבל הוא עובד בו מצד נקודת היסוד האידיאלית. זאת אומרת, זה כמו אדם יוצא למלחמה, הולך, צריך להרוג מישהו, חס ושלום. או לא חס ושלום, הוא צריך לרד מלחמה. אוי, זה אכזריות נוראה. כן, אבל אם זה מחובר לאידיאל גדול שהוא האידיאל המקיף, זה ביטוי נכון, כמו ביטוי של חסד, יש גם ביטוי של גבורה. זאת אומרת, במילים אחרות, בפשטות, בהתבוננות ראשונית, התורה היא, או יעקב, הוא בעצם הדמות שהביאה לידי איזון, לידי שלמות, לידי הרמוניה, את כל התמונה כולה. תפארת, זה פירושו של דבר, הזכרנו את זה כמה פעמים, תפארת זה הרמוניה. זה התפארת. אתה מסתכל על, 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 על ציור, אתה רואה שהוא סימטרי, נכון? זה וזה, יש כאן איזה, איזה משהו מאוד, מאוד יפה בציור. למה? כי הדברים מסודרים בהרמוניה, מסודרים בסדר מסוים, הם מסודרים בסדר הזה שהוא בעצם מגלה משהו פנימי. זה מה שיעקב אבינו משול, ולכן הוא הבחינה. התורה היא הבחינה של לסדר את כל החיים, את כל כוחות החיים, שמנוגדים אצלנו. יש לנו גם אהבה וגם יראה וגם שנאה וגם געגועים וגם מעשה וגם מחשבה וגם רגש. הכל קיים בנו, נכון? איך מסדרים את זה בהרמוניה? איך מסדרים את זה לא להפעיל את המידות לא נכון? איך אנחנו פועלים שלא המעשים שלנו לא יהיו מוגזמים לטוב או למוטב? צריך הדרכה מדויקת כנגד רמח איברים, כנגד שסע גידים, כנגד ימות השנה. משהו מאוד מדויק שהוא מה ואומר, אני מתכוונן. זה כמו אדם שיש לו את הטלסקופ, הוא רוצה לראות למרחקים. מה הוא צריך לעשות? לכוונן את ההדשות עד שיהיה לו דיוק מוחלט, נכון? זאת התורה. במילים אחד, התורה באה להקנות לנו את התמונה המלאה, היוצאת בפרטים מתוך נקודה ראשונה שהיא הכוח שממנו הכל יוצא. מובן? כן, כן או כן? כן. כן. אז אנחנו זכינו ללמוד, להתכונן למתן תורה, נכון? אנחנו סופרים ספירת העומר. אז ללמוד תפארת ישראל בימי ספירת העומר, זה מדרגה מאוד מאוד גדולה. ללמוד תפארת ישראל, להתחיל אותו בזה שאנחנו מתחברים לנשמת כלל ישראל, שזה נשמת שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד של יעקב אבינו ביום הזיכרון, זה מעלה יתרה. ללמוד במכון מאיר שבו הם לומדים את כל הדברים האלה, זה עוד יותר מעלה יתרה. אז ייתן הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יתברך. הציבור הלומד פה, וכל כך משמח לראות פנים חדשות שבאו לכאן, מלאי ברק בעיניהם ושמחה בגרונם בפיהם, נלמד ביחד. אנחנו מתחילים את פרק שני, שבעצם הוא, גם מי שלא ראה את פרק ראשון, זה לא נורא, פרק שני עומד בפני עצמו, ובעזרת השם, יום חמישי, נמשיך, נעשה ונצליח, ונזכה לגאולה וישועה, שלמה וקרוב, ונתרומם למעלות היתרות של יום הזיכרון ושל יום העצמאות. בעזרת השם יתברך, בוקר טוב.